המשא ומתן בין אברהם אבינו ובין נכד. צריך לדעת, המשא ומתן הזה, אמנם גם לומדים הרבה דברים בהלכה מהמשא ומתן הזה, אבל המשא ומתן הזה יש לו משמעות גם היסטורית, לא רק... יש שאלה, הייתי באחד המדרשים, למה זכתה ארץ ישראל, מה זכה כנען, שארץ ישראל נקראת על שמו? בתורה, בחומש, לא כתוב ארץ ישראל. בנביאים כן כתוב, אבל בחומש, כנען, 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 כנען. מה זה? הכנען הרי הוא כולן על ידי נוח. עבד עבדים יהיה למות. ככה קוראים לארץ הקדושה? מתאים לקרוא לארץ ישראל ארץ כנען? ארץ ישראל, ארץ הקודש, פתאום לוקחים איזה עבד אחד ואומרים לו, אתה יודע, ארץ ישראל נקראת השם, העבד הזה כנען. אז ראיתי מדרש שאומר שזכה כנען שארץ יקרא לשמוע. מדוע? כי בני חטא היו כנענים, הם היו כנענים, חטא. הם הראשונים בהיסטוריה שמכרו אדמה ליהודים. זכות גדולה, לא מלצזות רטאי. יאמרו, בסדר, אפשר לקחת את זה למדנו, אפשר לקחת את זה גם בכוח. אבל הם היו מוכנים. כאן המסע המתן הזה, זה מתבטא. זכות כזאת גדולה, שהם אמרו, אתם יודעים מה? אוקיי, קניתם בית. מוכרים לכם, כן. הזכות הזאת עומדת לכנענים, ולכן ארץ ישראל נקראת כנען. הוא מופיע במדרש, חילתה, באיזשהו מקום הופיע המדרש הזה. אז כאן מתנהל המסע ומתן. כאמור, המסע ומתן זה לא רק כאן של פרטים כאלה וכן. דברים מאוד עולי השלכה. ואז הוא אומר, ויענו בני חטא את אברהם לאמור לו, שמוענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, ונבחר קברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לא יחלה ממך מקבור מתיך. צריך לדעת, כאן מדובר מה זה נשיא אלוקים. הוא אדם מאוד מאוד מכובד, אבל אחרי הוא ניצח את ארבעת המלכים, הוא אדם עשיר, הוא אדם בא, בן אדם כזה אומר, אתם יודעים מה? לכבוד לנו, לכבוד, אדרבה, קח מה שאתה רוצה, כל לפניך, הוא כך מכובד, כמו קובי, כל לפניו, מה שהוא רוצה קורה. אבל מה התגובה של אברהם אבינו? מה אומר? לא, אני רוצה לשלם. אני לא רוצה מתנת חינם. לא רוצה, אני רוצה לשלם. נשיא אלוקים אתה בתוכי. ויעקב אומר רש"י, לא יחלה. מה זאת אומרת לא יחלה ממך? מקבור מתך? לא ימנע. מה שאתה רוצה תיקח. ויעקב אברהם, הישתחו לעם הארץ לפני חטא. וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתים לפניי, שמעוני ופיגו לי באפרון בן צוחר. אני לא רוצה שאני אבחר מה שאני רוצה. אני, זאת אומרת, אתם חינם. אני רוצה דווקא את החלקה הזאת. שאלו אותי למה דווקא את החלקה הזאת. מי קבור שם האדם הראשון? וחבל. המבט של אברהם אבינו הוא לא מבט עכשווי. יש לי בעיה, צריך לקבור את המת. איפה הקוברים? ברגע האחרון, מחפשים, פה, שם. הוא, יש לו מבט היסטורי, הוא אומר, אני צריך את המקום הזה. המקום הזה, זה מקום מיוחד לאדם וחווה. אנחנו מתקנים את החטא של האדם וחווה. התפקיד של אברהם אבינו זה לתקן את החטא הקדמוני. כן, ש... זה עניינו של אברהם. אני רוצה שם לקבור את מתי, את שרה, כמובן גם את האבות האחרים. אומר רש"י, מה זה נפשכם? את רצונכם, אם יש את נפשכם, את רצונכם לקבור את מתי. אומר רש"י, לא, נפשכם זה רצונכם. כן. נפש זה רצון. אתה רוצה לדעת את הנפש של האדם, תדע את הרצון, תגלה את הרצון שלו. יש נפש חיובית, יש נפש לא כל כך. הנפש זה החיים, כן. והרצון זה גם חיים. פותח את ידך ומשביע לכל חי, רצון, רצון. זה הנפש, שם רצונו של האדם. ופיגו לי לשון בקשה. מבקש לכם, תנו לי את להיפגש עם מי שאני רוצה להיפגש. אני בוחר את המקום.
לא ידעו שזה מקום יקר לנו. הוא לא
גילה לי. כנראה שלא, הנה הוא. הם ידעו שזה מקום מיוחד במינו מערת המכפלה, ולא, הם לא חפרו אותו באותו רגע. זה היה ידוע הדבר הזה. מקום החברון זה מקום ידוע, מפורסם. עד היום דרך אגב, מקום מפורסם. גם לערבים, כל העולם גם. מי שמכבד את האבות, מכיר שיש מקום כזה, מערת המכפלה. טוב, רבותיי, אנחנו משניות בפרק י"ד, כן? פרק י"ד בשבת. משנה ב' אין עושים הילמי בשבת אבל עושהו את מי המלח, וטובל בהם פיתו, ונותן לתוך התפשיל. מה זה הילמי? הוא אומר, הילמי זה תערובת מרובה של מים ומלח, ותוספת קצת שמן. מה עושים עם ההילמי הזה? כובשים ירקות, מה שנקרא מהספונים חמוצים, דברים כאלה. אז שמים, מישהו פעם כבש מהספונים, משהו? לוקחים ציצנת, שמים חומר, יש במלח, יש בחומץ, תלוי איזה מלפפונים אתה. אז אתה שם הרבה מלח, וזה נקרא הילמי. וטעם איסורה, מפני שנראה כעושהו לעיבוד האוכלים מתיקונם שהתקיים יפה. אף על פי שאין עיבוד באוכלים, בכל מקום אסור לעשות כן דברי סופרים. אבל עושהו את מי המלח, דהיינו, כמו בליל הסדר, שמים קצת מי מלח, בליל הסדר טוברים את התפוח אדמה או משהו, אז להגיד, קצת מלח בתוך מים, הוא אומר, זה מותר. אבל עושה הוא מי מלח, שנותן מעט מלח במים, כלומר עושה הילמי מועט, וטובל פיתו בתוך המים האלה, ונותן לתוך התפשיל, שכן מותר לטובל את מאכל השבת בשעת אכילתם, כדי לשפר את טעמם. כל זה טענה כמה, אמר רבי יוסי ועלו הוא הילמי, מה ההבדל בין כמות מלח גדולה וכמות מלח מעטה, זה אותו דבר, כן? בין מרובה, בין מועט, אלא אין מי מלח המותרים, איך הוא אומר, נותן קודם שמן בתחילה לתוך המים או לתוך המלח, ואחר כך מעבה בזה. זה רבי יוסי, מסביר מדוע. רבי יוסי אומר, כן, מה ההבדל בין אילמי ומי מלח? הלא גם התערובת מועטת של מים ומלח אילמי. אם נתיר אותה, יאמרו הבריאות, מלאכה מרובה אסורה. מלאכה מועטת כן מותרת. לכן הוא אומר, לא נכון. אלא בין מי מלח מרובים, בין מועטים, אסור לעשות. מפני שהוא כמעבד ומתקן את האוכל, ואלו הם מי מלח שכן מותרים. בכל זאת מותר לעשות מלח, אבל לא בצורה הזאת, ששמים מלח ושמן, קצת שמן, בתוך המים, אלא איך? קודם כל נותן שמן בתחילה לתוך המים, סופך, כן? לתוך כן? לתוך המים, קודם שייתן בהם את המלח, או לתוך המלח, לוקח מלח, שופך עליו שמן, שנותן שמן בתחילה לתוך המלח, קודם שייתן את המים, ושהשמן מחליש את כוחו של המלח. ושוב אין זה דומה למעבד ומתקן את האוכל כדי שיתקיים. אבל לא ייתן בתחילה מים ומלח ואחר כך את השמן. אלא בהתחלה הוא נותן את השמן. שעדי זה נשים מהמלח הזים, נותן קודם את המלח. ואין השמן מחליש בכוחם. הרי זה נראה כמעבד ומתקן בהם את האוכלים כדי שיתקיימו, ואין הלכה כרבי יוסי. אנחנו באורות, מתקדמים לאט לאט באורות ישראל. בסעיף ב', בבקשה, בדף נון א'. אנחנו, הנושא שהמאמר הזה עוסק, זה המאבקי כוח שיש בין עמים בכלל, בין תרבויות, בין דתות, בין כל זה. וגם, ואיך, האומה יש לה אינסטינקט קיומי. היא מרגישה מי האויב שלה, מה לא מתאים לנו. אם תראה שיבוא איזה רוח זר להעתיק אותה ממקור חייה המיוחדים של האומה, ומה זה מקור חיינו? התורה היא מקור חיינו. אז הייתה תקופה של ההשכלה וכל הדברים האלה, וגם היום יש פתאום שיטות כאלה ואחרות שבאים להעתיק אותנו מהתורה. אז להטוטה לצד הסיפוק רק בכלכלה הכללית, כלכלה אחרת, תזונה כלכלית, הכוונה היא מה שנקרא השכלה. תלמדו, השכלה זה במקום יהדות, נניח, כן. מכל שכן, אם בשלילת תקיפה ומוכרחת, ישלול אותו הרוח את מזונה, יש מצב שבאופן פסיבי, אומרים, תשמע, במקום תורה תלמד מתמטיקה, פיזיקה. זאת דוגמה בחינוך. היום יש ישיבות תיכוניות, בתי ספר תיכונים דתיים, מה שנקרא. עכשיו, שאלה, מה הוא העיקר בבית ספר? אם בבית ספר, נניח, התלמיד, הוא יודע, יש לו רב שמיים, והוא לומד גמרא והלכה ואמונה, והוא צדי. אבל מה? מתמטיקה, אפס. אנגלית, שואף לכלום. כל שיודע את האותיות. יכול לקרוא דבר כזה. הוא יישאר כיתה או לא? מה אתם אומרים? מה העיקר עכשיו? העיקר זה התורה או המתמטיקה פיזיקה? לא צריך להגיד לאלה, הוא יודע בדיוק מה הוא העיקר, מה הוא התפל. אז זה דוגמה, אם פתאום אתה הופך את הדבר, הכלכלה הכללית, ההשכלה הכללית, הדבר הכי חשוב, והתורה והמסורת, דבר משני, אז הילד יודע, הוא לא צריך להגיד לו, לדרוש לו משהו, דברים כאלה. זה מה שאומר. כשהקימו את התחלת ההתיישבות בתל אביב, הקימו שם גימנזיה, קראו לה הרצליה. עד היום יש גימנזיה הרצליה. אני עוד זוכר את הבניין הישן ברחוב הרצל, בסוף רחוב הרצל בתל אביב, היום יש הבניין שלום, מגדל כזה. איך?
מגדל שלום.
מגדל שלום, בית לבן ענק כזה. ושם איפה שהמגדל הזה עומד, היה שם גימנזיה, קראו לה מגדל זה הרצליה. זה היה בתקופת הרב קוק. ואז הם הכניסו את ההשכלה בתוך הבית ספר. הרב קוק מאוד הצטער על זה. על הצער, הוא ידע, מה שהוא כותב כאן זה ביטול. הוא ידע שהדבר הזה, אמנם דבר נראה קטן, אבל בסוף זה השפיע מאוד על החינוך כאן בארץ ישראל. באמת, כל התיכונים וכל זה, זה תוצאה מגימנזיה הרצליה, שכאן זה התחיל. אז הוא, רק לא רק, כמובן שהוא דיבר נגד הדרך שמלמדים שם וכל זה, אבל הוא הקים מקביל, אומר, צריך השכלה, אבל צריך לדעת מה הוא עיקר, מה הוא התופן. הקים מה שנקרא בית ספר תחכימוניקה. הרבה שנים היה בתל אביב, אולי גם היום, תחכימוניקה. יש לך. התחכימוני, זאת אומרת, שם לומדים תורה, והעיקר, ו...
זה הצהריים.
זה הצהריים, בערב לומדים מהשכלה הזאת. גם כאן הוא אומר, אם תבוא מישהו ויגיד, במקום היהדות, במקום התורה, ניתן לכם השכלה ודברים כאלה, הוא אומר, האומה לא תקבל את זה. כל שכן, אם בשלילת תקיפה ומוכרחת, ישלול אותו הרוח את מזונה, המיוחד לחזיק את רוחה של האומה, ולפרנס את יסוד קיומה של האומה, תדע האומה כי אויב ניצב לה. תהיה האומה, ככלל, ירגישו, זה לא מתאים לנו הדבר. כן? ובכל עוז כוחה הפנימית תעמוד על נפשה.
אז איך רואים הרב שהרבה נפלו בזה?
אתה רואה, הרבה, זה נכון, אבל היום יש תנועת תשובה גדולה. צריך להבין. יש תשובה גדולה של היום, למשל, תראה, היום אנשים מסורתיים הם רוב האומה. רוב האומה. אתם יודעים שהיום הכל לכלכלה. עכשיו, עשו סקרים, מי האנשים שקונים, מה קונים, איך קונים. כל החנויות, כמעט כל החנויות בארץ, מה הן קשירות או לא? למה? רוב הציור, הוא שומר כשרות. רוב הציור, הוא שומר כשרות. אחרי ניסיונות בלתי פוסקים, להגיד, חבר'ה, פעם הדת הייתה בסדר, עכשיו היא לא רלוונטית. בגלות הייתה רלוונטית. פתאום הסתבר, זה לא נכון. אנשים הולכים לבתי כנסת, ברוך השם, חגים, מועדים, כשרות, לוויה יהודית, חתונה יהודית, וכל התעמולה שהיא נעשית, אנטי, 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 איך אומרים, זה שווה כקליפת השום, לעומת עם ישראל שבאופן אינטואטיבי, טבעי, אומר, מה זה, אני מסורתי. כל אחד, אפילו יש לזה שהוא לא דתי נראה, יש לו כיפה בכיס. תבדקו בכל כיס במדינה, תראו, יש לו כיפה.
יש הרבה עם ציצית לכיפה.
יש קיצית, את תפילין אני כבר לא אומר, כולם מניחים תפילין, מי ראי את זה? אלא בסתר, אלא בסתר, אלא. לא, דבר, פלא הדבר הזה. כל כך הרבה תעמולה הייתה נגד, ופתאום מסתבר שהעם הזה הוא בריא, לא מוכן לוותר על המסורת ועל הדת ועל הדברים. זה מה שהרב אומר. ואם יבוא מישהו שבכוח ינסה לעקור את היהדות, האומה תעמוד נגד זה. וזה מתבטא עכשיו, גם היום יש לך בחירות, נכון? כמעט כל מפלגה, אנחנו לא נגד המסורת, אנחנו בעד המסורת. גם אלה שבשמאל אומרים, אנחנו בעד המסורת. מביאים איזה רב לשים בחזית, לראות, הנה, אנחנו בעד המסורת. למה? הם יודעים שרוב העם הוא מסורתי. ולא רק שהוא מסורתי, הוא גם שמה ליד, הוא רוצה יד. פעם הייתי בספר בבת ים, ספר מקצועי, היה שם פאנל. פאנל, לוקחים שלושה אנשים, אחד כזה, אחד כזה, אחד באמצע, ומעבירים נושא. מה היה הנושא? הנושא היה יהדות, בספר ילדים לא דתיים. ילדים בתיכון מקצועי, חבר'ה פשוטים, לא מי יודע מה. אז אחד היה אתאיסט, דוקטור אחד, שהוא נפטר כבר לכונו לברכה, לא יודע, לא יודע, נפטר. בכל זאת.
נפטרנו ממנו.
לא, אבל אני הכרתי אותו, במשפחה קצת. אתאיסט, כן. ואחד היה, אני הייתי פעם מצד השני, ובאמצע היה משהו בטוח בטוח, היה מישהו גם לצד הכיוון, לא יודעת, לעשות איזון היה צריך לעשות את זה. טוב, אז האתאיסט קם ואמר, האדם נוצר מקוף. לפני כולם. אז הילדים, תיכוניסטים, אמרו לו, היו חוצפנים קראים, אם האדם נוצר מקוף, אז למה, מה אתה עושה כאן? לך לספארי, יש שם קופים.
היית נותן לו בננה,
הרב. ילדים, ילדים, מה אתה מלבד לו את המוח? זה דוגמה, אני אומר, ילדים, באופן ספונטני, מה אתם מספר לסיפורים? לא שהם למדו וחקרו, לא מעניין אותם, אבל אנחנו בני אדם, אנחנו לא קופים.
תודה רבה. תודה רבה.